בוקר טוב, אורות התורה נדמה לי. פרק ו' י"א, לא?
לא יודע,
י"א.
אמרנו
שעל ידי לימוד תורה נשים את הרי. כן, אבל למדנו חלק, לא? לא את כל ה... מה? ו' כמובן. ו' י"א. לימוד התורה. בהלכה, בהגדה, בפלפול, וכל דבר תורה. מכניס את המאור של חיי הישראליות בתוך נפשותינו. אומר בקיצור, זאת אומרת, יש בתורה לא רק תוכן מוסרי, הלכתי או רוחני, יש עוד משהו אחר בלימוד, והוא שזה מלמד אותנו מהן האינטואיציות הבסיסיות של ה... זהות היהודית. כלומר, לכל אומה, לכל חברה יש גישה בסיסית בנפש, והגישה הבסיסית בנפש הזאת באה לידי ביטוי כהנחה מובלעת בתוכן הנלמד. למשל, פעם אחת מספרים, ככה אני לא יודע אם זה נכון, אבל מספרים שפעם אחת ביקשו מסטודנטים בטכניון לחשב, לתכנן צינור דם מחיפה לתל אביב. איך לתכנן צינור שיעביר דם מחיפה לתל אביב? ועבדו, ואף אחד לא שאל למה בעצם צריך צינור דם. ככה מספרים, לא יודע אם זה נכון, אבל ככה מספרים. מה? לא יהיה לו. לכן אני לא כך מאמין לזה. כן, לא כל כך מעניין את זה. אבל מה הסיפור הזה רוצה לומר? שלכל דבר יש הנחות מובלעות. זאת אומרת, אתה לפני שאתה בכלל עושה את הצינור, אתה צריך לשאול לעצמך מה מטרתו, האם זה מובן מאליו שאפשר להעביר דם בצינור מחיפה לתל אביב, או שזה לא מובן מאליו. או כמו כן, למשל, אם אני רואה בחברה, אם אני למשל פותח ספר מתכונים, ואני רואה מתכון ל... אני יודע, איזה פודינג, אני יודע מה, שמה צריך להוסיף כך וכך בשר אדם. אז אני מבין שהספר הזה נכתב בחברה קניבלית, שבה אכילת בשר אדם היא דבר כמובן, ואיננו מעורר שאלה, לא? אז כמו כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בקודש, יש לכל נושא נלמד, יש הנחות מובלעות. הנחות מובלעות, והן עיקר הלימוד. כשלומדים גמרא, הרבה פעמים אנשים לא מבינים למה כל כך מתקשקשים לחפש את הסברה של הנושא הנלמד. כי הסברה זה בעצם ההנחה המובלעת, שהיא בעצם הבאה לידי ביטוי בדברים האלה. אתן לכם דוגמה, בהלכה. ארבע אבות נזיקים. כך כתוב במסכת בבא קמא. ארבע אבות נזיקים, השור, הבור, המבעה והיבער. וכל מי שלומד את הסוגיה בבא קמא יודע ששור זה לא שור ובור זה לא בור. למשל, אם אני לוקח שור, קושר אותו ומניח אותו על המדרכה, קושר אותו באופן שהוא לא יכול לזוז, מניח אותו על המדרכה, אנשים נתקלים בו, איזה אב נזיקין זה?
בור.
זה בור, למרות שהוא עשוי משור. בסדר? זה זאת אומרת, לכך ש אנחנו לא מתמקדים דווקא בכתוב, אבל התורה דיברה על שור, היא דיברה על בור. התורה דיברה על שור ובור בתור מקרים מצויים. מהו העיקרון שמאחורי הדוגמאות שהתורה הביאה? זה לא כתוב בתורה, וצריך חוכמה כדי לדייק את זה. זאת אומרת, כשהתורה אומרת בור, היא מתכוונת למכשול. כשהיא אומרת שור, היא מתכוונת לבעל חיים, בעל תנועה.
מהלך.
כן, בעל חיים מהלך.
מכשול מהלך, מזיק מהלך.
לא, מכשול מהלך זה...
לא,
חי מהלך. חי מהלך, זה המשמעות של שור. כל הדברים האלה התורה לא אמרה, אבל הם ההנחה המובלעת. עכשיו, יש הנחה מובלעת מאחורי כל התורה כולה, וזה הזהות היהודית. הזהות היהודית איננה כתובה בשום מקום.
אין זהות יהודית,
לא? למה אין זהות יהודית?
ואז יהיה לנו בעיה...
בסדר, זה הזהות שלנו.
שאין לנו
זהותנו זה שאין לנו זהות, בסדר, אבל זה לא משנה, זה סוג של זהות.
לעין,
לא משנה למה אתה מגיע. אני אומר, מה שיש להגדיר איננו כתוב. כן, אתה לומד תורה, וכל הדברים שאתה לומד בסופו של דבר זה משחזר או גורם להופיע את הזהות הפנימית שלך. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. לימוד התורה בהלכה והקדה בפלפול ובכל דבר תורה מכניס את המאור של חיי הישראליות בתוך נפשותינו. מובן? טוב. הוא מעיר בקרבה את הדעות הנאות והרגשות הטובות הכמוסות בקרבה מצד התכונה המיוחדת של ישראל. כלומר, ההלכה היא ביטוי נאמן לרוח הישראלית. אתן דוגמה פשוטה לדבר הזה. האם מותר לרדות בפרך בעבד? מה זה לא? מה? עבד גול. בעבד גול? ההלכה היא שמותר. מותר. מותר. בעבד עברי. אבל בעבד כנעני?
כתוב
לבורש, לא לתאמר, אבל זה בעצם בשם העין הוא יוצא. אני רואה שדברים פה לא ברורים כלל. אתה צריך פה לפתוח הלכה. הלכות עבדים, להרמב"ם. מותר. הנה, אני קורא כאן, בפרק ט' הלכה אחרת. זה הלכה האחרונה של הלכות עבדים. מותר לעבוד בעבד, בעבד כנעני בפרך. מותר. מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך. ואף על פי שהדין כך, זה ההלכה, מידת חסידות ודרכי חוכמה שיהיה אדם רחמן ורודף צדק ולא יכביד הוא לא על עבדו ולא יצר לו ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה. חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים ומקדימים מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמם. הרי הוא אומר כעיני עבדים על יד אדוניהם, כעיני שפחה על יד גבירתה. וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים, לעבדות מסרן הכתוב, לא לבושה. ולא ירבה עליו צעקה וחעס, אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו. וכן מפורש בדרכי יום הטובים שישתבח בהם, אם אמאס משפט עבדי ועמתי בריבה ממדי, הלא בבטן עושני עשהו ויכוננו ברחם אחד. ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בגויים עובדי עבודה זרה. אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה וציווה אותם בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל. וכן במידותיו של הקדוש ברוך הוא שציוונו לדבות בהם, הוא אומר ברחמיו על כל מעשיו וכל המרחם רחמים עליו, שנאמר ונתן לך רחמי וריחמך וירבך. לא מובן, דברים יפים, אבל יש פה קושי רציני. אם מותר לרדות בפרך, אז מדוע ישראל אינם עושים כן? ואם זה בסדר, כלומר, ואם באמת צריך להתנהג כמו ישראל, אז למה ההלכה התירה את זה? למה ההלכה התירה דבר שהמוסר הישראלי מתנגד לו? יפה. זאת אומרת, אתה אומר פה דבר חשוב, שכדי להבין הלכה צריך תמיד לזכור למי היא ניתנה. אם היא ניתנה, כלומר, אם התורה הייתה ניתנת חלילה לאומה הגרמנית, אז מן הסתם שההלכות היו בדיוק הפוכות. כי ההלכה באה להשלים את הטבע הנפשי של האדם. והטבע הנפשי משתנה מאומה לאומה, מחברה לחברה. לכן כדי לדעת מהי התורה, אתה צריך גם להבין למי היא ניתנה. או במילים אחרות, גם בתורה אתה יכול לדייק מי המקבל. זה מה שאומר כאן.
מה זה להשלים למקרה זה? למקרה של הערב, מה זה להשלים?
זאת אומרת, אנחנו אנשים מאוד רחמנים. אם היינו סומכים רק על עצמנו, לא היינו נותנים מכה לעבד בחיים שלנו. אבל ההלכה אמרה לי ככה, אז העבדים יעשו מה בראש שלהם. לכן צריכה להיות סמכות עקרונית לרדות בו בפרך.
כן, ולכן
הוא נמצא את
ההיתר.
עצם העובדה שזאת, יש סמכות כזאת, זה מה שיגרום שלא יצטרכו לעשות את זה בכלל. זה כמו שלמשל, התורה אמרה, מי שמחלל שבת חייב סקילה. כמה פעמים בהיסטוריה סקלו מחלל שבת?
פעם
אחת. פעמיים.
מה?
מה? מה? בימי החשמונאים. בימי החשמונאים פעם אחת עשו את זה על איסור דה רבנן. לא. תן לי לדבר. על אחד שרחב על סוס בשבת. כן? איזה איסור זה לרכוב על סוס בשבת? זה איסור דה רבנן. לא? אין פה שום איסור פלישה.
שמה
יתלוש. שמה יתלוש מורה. זאת אומרת שהאיסור של רכיבה על סוס זה גזרה. בגלל דה רבנן. הביאו אותו לבית דין וסקלו. סקלו אותו. אז הגמרא אומרת לא מפני שראוי לך, אלא מפני שהשעה צריכה לך. מה הייתה הפעם הראשונה? המקושש. המקושש גם כן היה נגד הדין.
עשה לשם שמיים.
כן, אבל חוץ מזה היה נגד הדין. נכון? מקושש. כי לא יתרו בו. אבל לא ידעו מה מיטתו. אם לא מטרים במיטתו, אז הוא... סקילה. לא מטרים כרת. לא מטרים כרת. כרת זה בלי עדים. בעדים זה סקילה. אבל סקלו אותו, למרות שלא ידעו שהוא חייב סקילה. זאת אומרת, שסקלו אותו מיד. אז בעצם שתי הפעמים בהיסטוריה שידועות לנו שסקלו מחלל שבת, זה דווקא נגד ההלכה. זה בסדר שסקלו, אבל זה לא הדין המקור. זאת אומרת, אז בשביל מה בכלל ההלכה אומרת שצריך לסקול מחלל שבת אם אי אפשר לעשות את זה? למעשה הרי אי אפשר לסקול מחלל שבת. כי צריך שזה עדים והתראה ושיתיר עצמו למיטה וכל מיני דברים כאלה שהם פשוט בלתי אפשריים. בלתי אפשרי שכל התנאים יתקבצו. כדי לדעת שבאופן עקרוני זה אפשר. כדי שתדע שיש דבר כזה. אז מספיק להרוג בן אדם אחד בהיסטוריה, שני אנשים, אחד וחצי, לא משנה, זה מספיק. בסדר?
יש דוגמאות,
עכשיו
בהיסטוריה
הוא מראה את
זה בכלל, בלתי אפשרי, זה לא...
יש מחלוקת, יש מחלוקת, יש מי שאומר שכן היה אחד. רבי יוחנן אומר, היה.
כל התנאים שיש עכשיו, זה
בלתי אפשרי? זה כמעט בלתי אפשרי. אל תגיד בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי.
שהוא והיא יהודומים, ואותו קול
ואותו... אז זה כמעט בלתי אפשרי. כן, אז זה כמעט מלכי אפשר. בסדר? מה?
מי שסובר שזה קרה, זה כמעט.
טוב.
זה כמעט
מלכי אפשר. לימוד התורה, אני חוזר כל הדבר. לימוד התורה בהלכה, בהגדה, ביקול וכל דבר תורה, מכניס את המאור שבחיי ישראלים בתוך נפשותינו. הוא מאיר בקרבה את הדעות הנאות והרגשות הטובות הכמוסות בקרבה מצד התכונה המיוחדת של ישראל. כשם שלימודים כוללים, מה זה לימודים כוללים? לא תורה, כן? מה לימודים כלליים קוראים לזה היום. מאירים בקרבנו את הדעות והרגשות של האדם הכללי. למשל, אתה לומד מתמטיקה, זה מעורר בך את הרגשות של האדם הכללי, כי האדם הכללי יודע לימוד מתמטיקה. לא משנה מאיזה עם או מאיזה לשון הוא. רגשות זה רגשות. יש רגש מתמטי, יש דבר כזה. זה סוג מסוים של רגש. רגש גיאוגרפי? תראה, יש אנשים שמאוד אוהבים את זה, זה מעלה את הנפש שלו. לא דווקא אוהב, יכול להיות שגם אני שונא. זה יש רגשות. כל לימוד יש לו פעולה בתחום הדעות ובתחום הרגשות. זה עושה את האדם.
טוב ולרוע.
כל דבר שאתה לומד פועל עליך, ואתה לא עשוי רק מרגש, רק משכל. אתה עשוי מהכל, לכן זה יפעל על הכל. בוודאי שמרגישים, כל אדם, כל דבר שאתה לומד גורם לך שינוי. לא, גם מרגישות. כי אין דעה, אין ידיעה שלא פועלת על תלות האישיות שלך גם כן. למשל, יש ידיעה גיאוגרפית, לא גיאוגרפית, אסטרונומית. כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש. ידיעה אסטרונומית? נו, תראה מה שעשתה הכנסייה לאנשים שאמרו את זה. למה? כי זה זעזע את עולם הרגשות שלהם. פתאום האדם יפסיק להיות במרכז ההוויה. נו, זאת אומרת שלכל ידיעה, זה דוגמה, ידיעה שיש לה פעולה על הרגשות.
זה
זה כך כל ידיע, כן?
יכול להיות
שזה דבר כזה,
אני
לא יודע מתמטיקה,
אבל
אני
לא סופר שום דבר
שאני לפני כן, אני עושה 2 ו-2 של 4, אני שום רגיש כלפי זה, וכולי. אין לך, שום רגיש כלפי זה? ודאי שיש כרגיש כלפי זה. כן, ברגע, כי לפני שידעת את זה, ואחרי שידעת, פתאום אתה מרגיש אחרת. עד עכשיו שאלת את עצמך כמה זה שווה 2 ועוד 2, ולא ידעת. ראית נבוך. ועכשיו, אתה יודע כמה זה עושה, ולכן עכשיו אתה הולך למכולת בביתך. עד עכשיו פחדת שירמו אותך. אמא לא שלחה אותך למכולת. אמרה, בטח, יחזירו לך פחות כסף. לא תדע. כן? יגידו לך, הנה, 2 ועוד 2 שווה 5. מה? נכון, ילד, אז תביא עוד שקל. אז, ופתאום אתה יודע, לא, אי אפשר לעבוד עליך. הנה, בא לו הרגש.
מה?
כן.
אני
חושב
שמכניס דמעות בחיי הישראליות. יש דין שגוי שלומד תורה הוא מתחייב מיתה. נכון. על גוי זה לא יעשה שום דבר, למה הוא מתחייב מיתה?
זה יעשה. זה יעשה.
אבל אין לו את הנפש היהודית.
זה בדיוק מה שמחייב אותו מיטה. שהוא נפגש עם תוכן שלא תואם אותו.
אז זה לא יעשה לו כלום.
זה ודאי זה יעשה. אם אתה אוכל מזון שאיננו מותאם לך, זה יעשה לך רע.
אבל אמרנו ש...
למשל, עיזים אוכלים, אוכלים קופסאות שימורים. לך תאכל קופסאות שימורים. תתחייב מיטה.
לא יתחייב, אני...
זה הכוונה. זה הכוונה שגוי שלמד תורה חייב מיטה. לא שאוהבים אותו. לא אומרים אותו. מה? זה לא, זה לא מתאים. זה תוכן שאיננו תואם את המבנה הנפשי שלו. רק מזיק.
היו מצד הגול, מצד השבת.
מה זאת אומרת מצד השבת?
כלומר, מצד המצווה עצמה, מצד המקור שלה.
אני לא מבין. זה פשוט מפגש. בן אדם לוקח תוכן שאיננו מתאים לו. נקודה, זה הורג אותו.
כלומר, מצד הגול, לא מצד המקושת.
זה הורג אותו.
כאילו שהוא הוריד בדרגת המצווה.
זה גם יכול להיות, אבל זה לא נקודה בסיסית. נקודה בסיסית שזה לא תוכן שמתאים לו. טוב, הלאה. אבל לימודים כלליים, מה שהרב כאן בכלל קולגים, הם מאירים בקרבנו את הדעות והרגשות של האדם הכללי. אמנם, התורה נותנת לנו חיים, לא רק חיים לאומיים פרטיים, כי גם חיים כלליים. יש בתורה גם יסוד כללי.
מה?
מה?
התורה מתייחסת לדור של האדם, והתמודים הקטנים מתייחסים
לכל. כך חברה שאינה יודעת שום דבר אחר חוץ מתורה. אין לה מוסדות משפט, אין לה מוסר, אין לה ספרות. יש לה מתמטיקה. רש"י צריך להשתמד, לעשות כל מיני חשבונות כדי לתרץ כל מיני קושיות מסכת סוטה. מה? כן, אבל אני אומר, אבל אדם יכול, זאת אומרת שיש איזה הכרח כדי לעסוק בתורה, להיפגש גם עם התוכן הכללי. אבל, כן, כן, אבל אני אומר שגם התורה עצמה, יש בה משפטים מתמטיים, למשל. ויחי אדם, לא, אני יכול להגיד משהו? כן. ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד את שת. ילמדו כזה מועד שת. ויחי אדם אחרי הולידו את שת, 800 שנה. ויהיו כל ימי אדם אשר חי, 30 שנה ותשע מאות שנה, ויולד בנים בנים. זאת אומרת, שהתורה לימדה אותך משפט ומתמטיקה, ש-130 ועוד 800 שווה 930. הנה, אתה יכול אם כן מתוך התורה עצמה, לפגוש תוכן כללי. תלוי, הבאתי לך דוגמה פשוטה, כי לפני כן אתה בעצמך הבאת דוגמה פשוטה של 2 ועוד 2 שווה 4, לכן דיברתי איתך ברמה הזאת. מה? ברור, אני לא אומר, רגע, אני האחרון שיאמר שאת המדעים אפשר ללמוד מהתורה. מדעים צריך ללמוד מספרי מדע, זה נכון. אבל פה השאלה היא אחרת לגמרי. יש בתורה בכל זאת איזשהו תוכן כללי. אז השאלה היא, למה? הוא אומר כך, כי התכונה האנושית היותר טובה תגיע לנו בצורה יותר מתוקנת כשתבוא לנו ארוחה במטבע ישראלי. כמו שאומרים שבאוניברסיטת בר אילן 2 + 2 זה בעזרת השם שווה 4. וזה נמצא על ידי שקידת התורה.
יש גם במשנה משפטית הגורס, לא?
כן, ברור, ברור. מאיפה חז"ל ידעו את משפטית הגורס? היא פיתגורס. אם כי זה לא ברור, יכול להיות שהמצרים הקדבונים כבר השתמשו במשפט פיתגורס, רואים שהם ידעו.
גם דרך היהודים
לא יודעים. מה?
גם דרך היהודים לא יודעים.
לא חושב. כן, אישר
אדם.
לפי מי?
אישר אדם.
אישר אדם.
נו. למי פרטים את עונה לישראל?
כן, פרטי הכוונה ישראל. י"ב. שקידת התורה. כלומר, שאדם לומד תורה בהתמדה, מציירת יפה בנשמה את התכונה הישראלית וצורתה המיוחדת. ובזה היא ממלאת את האומה החיים, כשימצאו בכללותה שוקדים רבים. וממילא, כל אחד ואחד, הפועל על פי חלקו, בונה הוא עולם מלא. וגם ידי שאינם מהשוקדים. כי אי אפשר שכל ישראל יהיו שוקדים. יש אנשים בישראל שהם עסוקים בדברים אחרים. אבל על ידי זה שישנה קבוצה גדולה של שוקדים במרכז האומה, זה אחר כך נותן אומץ וכוח לכל השאר. כי חברה שאין לה אידיאלים העומדים בשורשה היא חברה חלשה. אבל אם היא יודעת שבמרכז הווייתה יש אנשים העוסקים בבירור אידיאליה של אותה חברה, ושהאידיאלים האלה מבוררים היטב, אז עם אלה גם הטרקטוריסט יש לו עוצמה מכוח זה. הוא מרגיש שהוא שייר למשהו גדול. וזה לא סגולי. זה משודר, זה באמת ככה. לא יודע מה זה סגולי. סגולי אני לא אוהב. כן? זה נשמע מגיה. זה לא מגיה. זה באמת פועל. זה כמו שלמשל, במלחמת העולם הראשונה. אז היה תותחן אחד בצבא צרפת, שהתותח שלו היה מכוון לכיוון גרמניה, והוא אמר שהוא שמח לשלוח את הפגזים שלו נגד הפילוסופיה השקרית של קאנט. זה זאת אומרת, הוא הרגיש שהוא בא בשם איזשהו תוכן תרבותי, בא לעוצמה. וזה מה שזה לא תקוע גם לזרות את הפגזים. כן. יש, לא, יש כל מיני אופנים להיות אדם. האופן שלנו להיות אדם זה באופן הישראלי. לא, לא דווקא, אתן לך דוגמה. יש, היה ספר אחד, יש ספר אחד במוסר, נקרא ספר חשבון הנפש, שיצא לאור באמריקה, בארצות הברית של אמריקה. שם היה, זה בעצם ספר שכתבו אותו גויים בפסיכולוגיה. ראשי ישיבות ראו את הספר הזה, אמרו שזה ספר טוב, תרגמו אותו לעברית, הוסיפו בו פסוקים ומאמרי חז"ל והפיצו אותו באישיות. וזה תוכן כללי שכדאי, אבל אנחנו רוצים לאכול את זה בצורה אישיבש, חשוב לנו. זה כתוב בכתב רש"י. ודאי שלא מספיק. אבל מה, יש גם צד כללי בתור. פסקה י"ג. כן.
שאלה, בן אדם שבעצם מתמלא מהאידיאלים שבן אדם אחר בעצם לומד אותם, הוא צריך להאמין באידיאלים האלה?
ודאי, כיוון שהם קשורים זה בזה.
אם הוא לא מאמין
בזה. ודאי לא מאמין, זה לא שייך, אבל תבין משהו. לכל חברה יש מה שנקרא מיתוס מאגד.
מיתוס מאגד?
מאגד. כל חברה מאוגדת מסביב לאיזשהו מיתוס. בין שהמיתוס הזה כתוב ומובע, בין שהוא לא כתוב ולא מובע, אבל הוא קיים. משהו שמחבר. אם יש משהו, אם כבר אין גורם מחבר, זו חברה מתפרדת שלא יכולה לעמוד איתה. למשל, המיתוס של הנדיבות הדמוקרטית של אמריקה. כל האמריקאים, אדם שרוצה להתאזרח באמריקה, צריך להיבחן על סעיפים בחוקה האמריקאית, והאם הוא יודע לשיר את ההמנון. כן? לא עם דברים כאלה, אבל זה שטויות. כן? שאל אותו האם יש לו תיק במשטרה, אולי זה יותר חשוב. גם זה אגב לא. גם זה שוב. אבל פה רוצים, כלומר, האמריקה היא חברה שחרדה מפני התפרקותה האפשרית. יש כל מיני אנשים, כל מיני עמים, תרבויות שונות שבאים, אז אם באמת זה יהיה קיצוני מדי, זו מדינה שתתפרק מבפנים. לכן הם רוצים להגיד את האנשים מסביב לאתוס, כמו שקוראים לזה. כן? יש איזה מין תנועת חיים כוללת של אמריקה, בא לידי ביטוי בדברים פשוטים. כן? אז גם מדינת ישראל, אגב, היא היום בבעיה מבחינה זאת. בגלל הערבים שבתוכה, שאינם מזדהים עם האתוס הקולקטיבי. הישראליות. היום, ערביי הגליל רואים את עצמם פלסטינאים. הדבר הזה הוא התפרקות של האגד החברתי. זה לא פשוט. המשטר הדמוקרטי הוא לא הכל, הוא לא הדבק היחיד של חברה.
לא רוח.
לא דווקא, כן.
הוא לא רוח.
הוא לא רוח חברה.
לא, אמריקה גם דמוקרטית.
לא. כן, והיום יש בעיה קשה מאוד באמריקה מפני הריבוי של אלמנטים היספניים שאינם נבלעים בחברה הכללית. כן, וזאת אחת הבעיות הקשות של אמריקה.
מה
זה ישראלי? זהו, אני לא יודע, צריך להגדיר אותם. לפעמים יש מדי פעם עושים כנסים כאלה, מי הוא ישראלי? כל מיני דברים
כאלה. זהו, זהו,
זהו.
לא,
מי הוא הזהות
הזה? אתה ערבים לא מרגישים ישראלים, לא מרגישים.
יכול להיות, אבל עכשיו אנחנו לא דנים בזה. אני רק באתי להסביר מה זה מיתוס מאגד. ברור? אני אומר, אם חברה חסרה את אותו מיתוס מאגד, אז היא מתפרק. לכן, אני יודעת אם הוא לא מאמין באופן קיצוני, נגיד היהדות, היום מדינת ישראל זה אפילו חוק במדינת ישראל, היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ככה זה מנוסח בחוק. יהודית ודמוקרטית, ואז יש כמה פסקים סותרים הרגל אחד את השני של בית המשפט העליון בהגדרת המושג בכלל. כן? מה זה מדינה יהודית ודמוקרטית? אז זאת אומרת, אבל יהודית זה לא דמוקרטית, זה משהו אחר. זאת אומרת שמדינת ישראל מרגישה שאיזה צורך להתייחס ליהדות. יהדות זה דווקא דת. כן? אבל למסורת היהודית בתור חלק מהזהות הפוליטית. כן? אם זה יחסר... זה קלוש, אבל זה מספיק. אם גם זה ייפול, לך תדע מה יהיה. לכן יש איזו בעיה, למשל, כשדברים על ביטול הדגל וההמנון וכדומה, אז כולם נזעקים. למה? הרי זה שטויות, זה חתיכת בד, וזה שיר. מה זה משנה? הרי שירים יותר גרועים ברדיו, ויש בדים מסוגים אחרים, נכון? אבל דווקא אלמנטים כלילים הם המחיים חברה שלמה. כן. נו, כן.
זה משהו כמו
האופטיום להמונים
של
הרוסיה? לא, למה?
לא.
זה משהו מעבד אותם, ואז... משהו מעבד, משהו אחר.
אופטיום
להמונים זה נאמר
משהו
אחר. אה. כן. היום, האופטיום הוא דת להמונים. זה נכון. כן. י' ג' יש מוסר פנימי. של שקידת התורה הבא מאהבת האומה וכבודה. איך לא ירצה בן ישראל לדעת את כל תורת אומתו? הנה, זה עוד מוטיבציה. Okay? יש אדם אומר, אני רוצה ללמוד תורה כי אני יהודי, בתור יהודי אני לא יכול לא לדעת. Okay? היה פעם מנפה בצנחני שבדיוק זה מה שהביא אותו ללמוד תורה. אין איזה קיבוץ חילוני בארץ, יום אחד שאל את עצמו מה זה להיות יהודי. אם אני יהודי אני צריך לדעת מה היה לי. ואז הוא הלך ולמד, אחרי שלמד הקים את מכון מיר. אני לא שומע, יש מוסר פנימי של שקידת התורה הבא מאהבת האומה וכבודה. איך לא ירצה בן ישראל לדעת את כל תורת אומתו החביבה והקדושה לכל תורתו? יש לי גם דוגמה, למשל השר גנדי השם ייקום דמו, כן, הרחבעם זאבי, היה בקיא מאוד בכל המסורת היהודית, לא בגלל שהוא עצמו היה דתי במובן הקלאסי של המילה, אלא בגלל שכנאמן לאומתו הוא רצה לדעת מהי מורשת אומתו. זה היה חשוב לו. עשור באנשים
זה לא מעניין
אותו. נכון. לא אמרנו שזה כולם עושים את הפסקה הזאת. הוא אומר, יש.
איך
זה יוצא? אגב, על כל דבר שנאמר, להגיד, יש שחושבים אחרת. כן.
כאלה שעדיין לא יודעים שהם בן ישראל.
זה גם נכון. אבל זה לא מקדם אותנו בהבנת הפסקה. כן, מה אתה אומר?
הוא כותב פה, איך ליוצא? יש
כאן דבר שאומר יוצא? יש, ודאי ש... זה פה, זה לא דבר לוגי, מה שאני אומר, זה דבר מוסרי. אתה רוצה להוציא לפועל את שלמות אישיותך. ברור שאם אתה יפני, אם אתה רוצה להיות יפני בשלמות, אז אתה גם צריך לדעת מה זה יפני. זה חלק מהקורס, מהקורס בלימוד יפניות, לעשות חרקי.
אה, זה לא עכשיו פשוטה,
אבל? זה מבחן...
זה לא עכשיו
פשוטה,
שאני בן אומה
צריך לשאול את עצמו. נכון, נכון, זה בדיוק זה. ולכן, בכל אומה ולשון, בכל אומה ולשון, תוכנית הלימודים כוללת נתונים רבים שהם קשורים למסורת ולדת, גם אם באופן אישי הלומד איננו מזדהה. אבל הוא לומד את זה על מנת שלא להזדהות, אבל הוא לומד את זה, זה שייך אליו. אני אתן לך, למשל, מה זה יהודי חילוני? יש לך הגדרה ליהודי חילוני? לי יש הגדרה. יש לי הגדרה מה זה יהודי חילוני. זה יהודי שלא הולך לבית כנסת. נכון?
לא.
לכאורה, היה אפשר להגדיר את זה אחרת. זה יהודי שלא הולך לכנסייה. למה לא להגדיר את זה? למה לא להגיד? זה גם נכון, הוא גם לא הולך לכנסייה וגם לא לבית כנסת. אז למה אני מגדיר?
זה לא מתאים לו.
זה לא מתאים לו, אם יתאים לו לבית כנסת. זאת אומרת, היהודי מוגדר מסביב לבית כנסת על מנת לדחותו. זאת אומרת, גם בית הכנסת הוא חלק מההגדרה של היהודי החילוני.
לא מתורה בבית.
כלומר, השאלה של מי אתה החילוני? למשל, אירופאי חילוני זה אחד שלא הולך לכנסייה. ערבי חילוני הוא לא הולך למסגד. זאת אומרת, יש לו תמיד איזושהי נקודת ייחוס שאותה הוא שולל, אבל זאת נקודת הייחוס התרבותית שלו.
מה אמרת אירופאי?
אירופאי.
אירופאי.
אירופאי נוצרי.
יכול להיות אירופאי שהוא יהודי, יכול להיות אירופאי שהוא מוסלמי.
אתה מזכיר לי מה שקרה פעם שבאירלנד המחתרת האירית תפסה איזה יהודי, אמרה לו, אתה פרוטסטנטי או קתולי? אז הוא אמר, אני יהודי. כן, בסדר, אבל אתה יהודי פרוטסטנטי או יהודי
קתולי?
טוב, יש מוסר פנימי של שקידת התורה הבא מאהבת האומה וכבודה. איך לא ירצה בן ישראל לדעת את כל תורת אומתו החביבה והקדושה לכל פרטיה, עד כמה שידו מגעת באהבה נאמנה. ודרך זה פתח הוא לעסוק בתורה לשמה במובנה היותר נשגב. מה? למה הוא קטין? לא, זה אמיתי משהו. למה? יש הרבה? זה אחד? מה?
אתה לא רואה את זה בחיי היום.
מה אתה לא רואה בחיי היום?
רוב האנשים לא רואים.
הוא לא אומר שזה יקרה. אני מבין, אתה מקורא בפסקה מה שלא כתוב בה. הרב לא אומר שבגלל חיבת האומה אז אנשים ילמדו את כל פרטי התורה. הוא אומר זה אחד מהדרכים לגרום לבני אדם לרצות לדעת כל התורה כולה. ואצל הרב קוק אני חושב שזה היה באמת כך. הרב קוק אכן ידע את כל התורה כולה. למה? מתוך הרצון לדעת מי הוא. מה זה? בן ישראל. הוא ידע הרי שהוא יהודי, הרב קוק. אני חושב שהוא ידע. ולכן הוא רצה לדעת גם מה זה אומר. כן.
מה זה הצד הייתה מפגעת לתורה לשמה?
יש הרבה צדדים של תורה לשמה. כן, הרבה מובנים של תורה לשמה. יש לשם העשרת כנסת ישראל, יש לשם התורה, לשם שמיים וכדומה. כן? ויש לשם ההוצאה אל הפועל של חיבתי לאומה. שזה דבר שעצמו נשגב מאוד, כי האומה שלנו היא לא סתם אומה, משהו אחלה. כן? לכן, מי שלומד מצד הנקודה הזאת, זה לימוד תורה לשמה במובן היותר נשגב.
לא כמו
לשמוע את כנסת ישראל
ואת אדם,
לא אומר. פסקה י' כשהנשמה משערת עד כמה איש ישראל מוכרח הוא קודם כל לדעת את תורת ישראל. אנשים אומרים אני מתעניין באומנות לחימה יפנית, בסדר, כל הכבוד, אבל משהו בתורה למדת? לא. אז תתחיל עם זה. למה שאני אתחיל עם זה? כי אתה יהודי. זאת אומרת, כיהודי יש לך נקודת מוצא. נקודת מוצא הזאת, אתה יכול אחר כך לדחות אותה. אבל היא נקודת המוצא. אם לא תדע מי אתה, גם לא תדע מי האחרים. כן.
כשמדגישים משהו חילוני, אז הוא חושב שלא משתייך על היהדות. יהדות זה חלק של דת, וזה לא קשור לזהות.
בסדר, אז אולי הזהות הזאת קשורה אל הדת. גולדה מאיר אמרה פעם, אלמלא הדת, לא היינו פה. אין לי אמור. היא לא הייתה דתייה. אבל היא הכירה בדת כחלק מן התהליך של התגבשות הזהות היהודית. הייתי אומר אפילו יותר מזה. תאר לעצמך שבעוד זמן מסוים מרץ תחשב למפלגה היותר דתייה במדינת ישראל, והכל יהיה, לא, אתה לא הבנת מה שאני מתכוון. זה מתכוון שבכלל לא תהיה רבנות ראשית, יבטלו את כל החוקים הדתיים והכל והכל, והכנסת תהיה מלאה ממרץ ושמאל. כן? בסדר? אבל המדינה הזאת תמשיך להיקרא מדינת ישראל.
לא נראה לי.
ואז ישאלו את ראש הממשלה, תסביר לנו, ישאלו אותו כתבים, מה זה מדינת ישראל? מה זה עם ישראל? אז הוא יענה, זה העם שלצערנו הרב האמין בתנ"ך וביהדות. נכון? זה יהיה חלק מן ההגדרה, הוא לא יוכל למחוק את זה מן ההגדרה.
אבל מה היא ההגדרה שלו? זה לא הגדרה, הוא שולל.
לא, זה הגדרה חיובית. זה אותו העם שנקודת המוצא שלו היא אמונתו בכתבי הקודש וכדומה.
זה העם שעלה לארץ, הקים אותה
בדמוקרטיה. כן, אבל הוא, אבל כשהיא תשאל אותו למה היא הקימה את הדמוקרטיה התפארת ולמה דווקא הקבוצה הזאת החליטה להתגבש, הוא יהיה מוכרח. מה? כן, אבל תמיד, תמיד, צריך לשאול. כלומר, אם הוא אדם ישר, הוא יצטרך תמיד להכניס את המרכיב של המסורת הדתית בתור חלק מההגדרה. יהיה מוכרח, לא תהיה לו ברירה. מה?
לא נראה לי שזה
נעשה למה. לא הבנתי, מה אתה אומר? אם תשאל למשל את יוסי שריד או את שולמית אלוני או את אמנון רובינשטיין, תשאל את האנשים האלה מה זה מדינת ישראל. אם יהיה להם מספיק סבלנות ומספיק זמן לדבר איתך, הם יתחילו מן המסורת היהודית, ודאי. הלאה,
כשאל לשם, אבל הם קשרו את זה לאומה הישראלית.
ודאי שהם קשרו, יגידו לצערנו הרב יש לנו איזה מסע כבד של סבל נורא של מסורת יהודית ואנחנו עכשיו עובדים להשתחרר מזה. מה שיגידו. וגם אחרי שישוחררו, נגיד אם ישוחררו, הם יצטרכו להכניס את זה להגדרה ההיסטורית של הזהות הזאת. כשהנשמה משערת עד כמה איש ישראל מוכרח קודם כל לדעת את תורת ישראל ועד כמה כל החיים הרוחניים מוכרחים להיות מבוססים על יסודות מעשיים בחיי הציבור ובחיי היחיד, כי חיים רוחניים יש להם ביטוי מעשי. יש תמיד מה שנקרא, יש תמיד ועדות לטקסים וסמלים. הטקסים והסמלים רוצים להעביר בצורה מרומזת תוכן מובלע. כן, מה שהוא רוצים להעביר שם. כן? מתעוררת מתוך כך תשוקה גדולה ללימוד התורה המעשי. אני רוצה ללמוד הלכה. מה הלכה עושה? המורה את דרכי החיים. והתשוקה הרוחנית נלחמת היא על עמדתה ואינה מניחה את התשוקה המעשית שתמשול היא ממשלה בלתי מוגבלת בסדרי הלימוד ואורחות החיים והמחשבה. ברור, כי אם אתה תלמד רק הלכה אתה תהיה אדם מיובש, אתה לא תבין גם מהו היסוד התיאורטי שעומד ביסוד ההלכה הזאת. רוח ההלכה היא קודמת להלכות. הרי איך נפסקה ההלכה? ההלכה מתחילה בסופו של דבר מיסוד רוחני. נגיד, אתה אומר, זה כתוב בשולחן ערוך, והשולחן ערוך לקח מהרמב״ם, והרמב״ם מהגמרא, והגמרא מהמשנה, והמשנה ממה? מהפסוק, והפסוק מאיפה?
מהקדוש
ברוך הוא. זאת אומרת, יש איזשהו רעיון, יש איזושהי מגמה כוללת, שמתפרטת אחר כך לפרטי פרטים של הלכה. לכן, דווקא כשיש תשוקה כזאת גדולה להתעסקות בפרטי הפרטים, אדרבה, העולם הרוחני עומד גם על עמדתו ומונע את ההקדשה המוחלטת רק לחיי המעשה. יש דרישה ללימוד אמונה. בדיוק, לכן יש תוכנית ללימודי אמונה ותוכנית ללימודי גמרא והן מתקדשות זו בזו. כתוב כאן, הנה, ומתוך ההתנגשות של אלה שתי התשוקות הבוערות יצא אור מבהיק. יש אנשים שיוצאים מתוסכלים, יש אנשים שיוצא להם אור מבהיק, כולל בקרבו עושר ספון קלוע בשני הכוחות יחדיו, הרוחני והמעשי. אם כי זה קצת אידיאלי מה שכתוב כאן, במציאות זה לא כל כך פשוט. יש בספר אורות הקודש, יש, אני יכול לעזור לך? בספר אורות הקודש הרב אומר שחיזיון נדיר הוא למצוא אדם שהוא גדול גם בתחום ההלכה וגם בתחום המחשבה, וזאת משום שהכישרון הנפשי הנדרש לזה הוא הופכי לכישרון הנפשי הנדרש לזה. אבל כשמדובר על גדולי ישראל הם מאחדים. למשל, דוגמה פשוטה, הרמב"ן. רבנו הרמב"ן היה גדול המקובלים בדורו וגדול הפוסקים בדורו. זה דוגמה. הרמב"ן, כן, ודאי. כתב מורה נבוכים, כתב משנה תורה. זה נשמות מיוחדות שמצליחות לאגד בבת אחת את שני העולמות. זה לא רק שהם מאגדים שני דברים סותרים, אצלם זה מתאחד לדבר אחד. כי כדי להבין את המשנה תורה עד הסוף צריך את המורה נבוכים, וכדי להבין את מורה נבוכים עד הסוף צריך משנה תורה. מצד האמת זה אישיות אחת. כן.
יכול להשתיכם
אתה
עושה
את זה על גדול דור פורס? הרב קוב. זה
אחריו יותר.
אחריו? תחפש. מה? אני לא פנקס כתובת. כן.
אם אתה שעושה או מבהיק או שעושה פסקה.
כן. יש אנשים שהם תוסכלים, כי הם רוצים לחיות שני דברים בבת אחת, הם מרגישים את הסתירה, אז הם תוסכלים. תלוי בכישרון הנפשי. יש אדם שמבין את האחדות של שתי התשוקות האלה, אז בסופו של דבר הוא מגניס גם לזה וגם לזה, ואז הוא מאושר. יש אדם שאומר, כשאני עוסק בהלכה, הגדה מבלבלת את המוח. כשאני עוסק בהגדה, הלכה מבלבלת את המוח. זה אדם שטחי, אז הוא מתוסכל.
יש איזשהו כלל יותר שמתאים לכלל, לא כלל, אבל שמתאים יותר לנשמות נורמליות, שידע יותר הלכה, פחות אמונה, יותר אמונה, פחות אמונה, כאילו, מה?
כן, אין דבר כזה, נשמות נורמליות.
כן. זה מתוך התנקסות, למה לא מתוך
מזוג, בין השניים? כי זה כישרון נפשי אחר. הכישרון הנפשי הנדרש להלכה הוא הופכי לכישרון הנפשי הנדרש להגדה. למה? ההלכה דורשת כישרון ניתוח, והגדה דורשת כישרון חיבור. זה אנליטי וזה סינתטי.
זה לא שכן ברגש?
לא. זה אנשים שטחיים אומרים ההגדה זה רגש, זה לא נכון. הגדה זה גם כן לימוד, לימוד מבורר ומדויק, אבל זה לימוד של איחוד.
אבל זה מוסר.
יש לך אגדה. לא, זה לא מוסר, זה אגדה. הגדה נמצאת מאגד, מחבר. צריך איזשהו חוש לדבר הזה. אבל זה לא מוסר. גם מוסר זה גם חוכמה. יש חוכמת המוסר. יש אנשים שחושבים שמוסר זה להתרגש משמיעת צעקתו של הדרשן. שאומר, מוריי ורבותיי, אנחנו רדומים. צריך להתעורר. גהינם בפתח. כן? זה שטויות. זה לא מוסר. זה התרגשות. לא זה התרגשות. המוסר באמת זאת חוכמה מדויקת. למשל ספר מסילת ישרים יש לו מעלה על פני שאר ספרי המוסר, שכל מה שהוא אומר הוא מוכיח. זה ספר שכלי, רק שלא תמיד שמים לב לזה, רגילים למלמל אותו בישיבות כדי להרגיש איזושהי הרגשה ככה פה, הנה התרגשתי, יצאתי בחובת לימוד המוסר. זה לא זה,
מה משהו שבונה אותך מבחינה גם שכלית, אתה אומר?
אי אפשר להיבנות מידותית בלי בניין שכלי. כמו שאומר הרב במוסר אביך, בניין המידות בדרך הרגש, זאת אומרת, בדרך השכל, קודם ללימודם בדרך הרגש. כן.
מה
אני מבין
למה זה לא יכול להיות מידות? אפילו זה
חולות סותרות. חולות סותרות, הן בהתחלה סותרות, אחרי זה ככה מתמזגות. אמרת לך, אי אפשר לערב הלכה בהגדה. זאת אומרת, אתה לא יכול ללמוד סתרי תורה בסגנון הלכתי, והלכה בסגנון של סתרי תורה. אלא כל דבר יש לו, זה ספירה נפרדת. אתה לומד את זה, לומד את זה. נגלה בשפה של הנגלה, נסתר בשפה של הנסתר. אחר כך, מתוך ההפרדה הזאת, מתיילד בנפש קשב המאחד את שניהם. בהתחלה זה מתנגש, ומילא גם צריך להיפרד. אחר כך זה מתאחד. כן? למשל, החתם סופר אמר שאסור לערב הלכה באגדה. עושה, זה כלאיים, ככה היום החתם סופר. באורות הקודש כתוב שדרך הקודש היא לאחד את ההלכה בהגדה. שאלתי את רבנו הרב צבי יהודה, איך לסדר את שני המאמרים? אמר, זה לערב הלכה בהגדה, וזה לאחד הלכה בהגדה. שאילתים, ואיך יודעים מתי זה עירוב ומתי זה איחוד? ענה לי הרב, כשתלמד הרבה תורה, תדע. זאת אומרת, זה לא דבר שבא ביום אחד. כן, מתוך השימוש והמשמוש המתמיד בדברי תורה, אז בסופו של דבר האדם גם יודע איך זה מתאחד. זה חוש. טוב. כשהנשמה משערת עד כמה איש ישראל מוכרח הוא, קודם כל, לדעת את תורת ישראל, ועד כמה כל החיים הרוחניים מוכרחים להיות מבוססים על יסודות מעשיים בחיי הציבור וחיי היחיד, מתעוררת תשוקה גדולה ללימוד התורה המעשי. המורה את דרכי החיים, והתשוקה הרוחנית נלחמת היא על עמדתה ואינה מניחה את התשוקה המעשית שתמשול היא ממשלה בלתי מוגבלת בסדרי הלימוד ואורחות החיים והמחשבה. ומתוך ההתנגשות של אלה שתי התשוקות הבוערות יצא אור מדהיק, כולל בקרבו עושר ספון קלוע משני הכוחות יחדיו, הרוחני והמעשי, ומשניהם ייבנו נשמות שוממות ויתכונן עם עולם ההולך לחדש את נעוריו על ארץ מטעתו. זה בעצם תוכנית הלימודים לישיבה המרכזית העולמית. כלומר, שמתוך החיבור של שתי התשוקות האלה בסוף תצא הנהגה רוחנית ש... שתתקל את עם ישראל כולו, ממילא בסופו של דבר גם את העולם. כן. נכון. מבחינה כמותית הלימוד של ש"ס ופוסקים הוא העיקר, ומבחינה איכותית לימוד האמונה הוא העיקר. אחרי שאדם יודע את כל התורה כולה, הוא עוסק רק בסתרי תורה. אבל אחרי לפני שהוא יודע את כל התורה כולה, יש סדר לימוד.
מה זה כל התורה כולה? ש"ס? כל
הש"ס
והפוסקים?
כל התנ"ך הוא מפרשיו, כל המדרשים הוא מפרשיהם, כל הגמרא, כל המשנה וכל הגמרא הוא פירושיהם ראשונים ואחרונים, וכל הפוסקים, טור, בית יוסף, מפרשיו, שולחן ערוך ונוסק אליו, ושירה ודקדוק ומוסר, ובסופו של דבר
שנתיים.
גם סתרי תורה.
שנתיים סתרי תורה.
ואז הוא סגור עליו. בסדר? מה? אתה לא קורס מזורז. תדבר.
זה גם יש אנשים שרוצים הרבה יותר מלא מהשתנה.
נכון. זה צריך לבדוק כל דבר לגופו של עניין. למה תזמין? אני אמרתי שזה נובע על כל אחד לפי עניינו. למה תזמין? זה תלוי, יש כאלה ויש כאלה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא כולל את כולם, צריך להיזהר מלתת הסברים כוללים לתופעה, כל אדם ואדם יש לו את הסיבה שלו, אבל באופן כללי אפשר לומר, אנחנו בדור מיוחד שזקוק למזון הזה. פעם מי היה עוסק בשורשי האמונה? רק גדולי ישראל, כן, ההמון, אפילו רבנים הבינוניים עסקו בדברים של הלכה למעשה, דברים פשוטים, גמרא, ש"ס ופוסקים, ורק יחידי סגולה היו לומדים מה שאנחנו לומדים פה, בתוכנית אמונה של מכון מאיר. בדורנו זה התהפך, כי אנחנו בדור שזקוק וייחס בשורש הזה תפילה. כן, פעם היה איזה יהודי אחד, אמר לרב ציודה, כבוד הרב, אני לומד אצלך כבר שנתיים, עכשיו אני רוצה לקיים מצוות. אמר לו הרב, עוד לא. מדי פעם היה חוזר, מתעקש, אני רוצה לקיים מצוות. והרב היה אומר לו, עוד לא. אמר, אני רוצה ללמוד על מצוות. לא, אני רוצה ללמוד על מצוות. לא. ואמר לו הרב, זה יודע מה? בסדר. כך ספר המצוות, מהרמב״ם. פתח ספר המצוות, הלכה א', כלומר, בסעיף א', מצווה ראשונה, לדע שיש שם אלוה. טוב, הבין, סגר את הספר, חזר ללמודים. זהו.